אנחנו בענייני זכויות יוצרים, נושא רחב מאוד, נכתבו עליו ספרים שלמים בהלכה, לא נדבר בחוק. כמובן כדרכנו ניגע רק בעיקרי הדברים, ומקווה שזה ייתן כבר איזושהי תמונה גם הלכה למעשה. כשמדברים על זכויות יוצרים, קודם כל יש כמה זכויות. אחת הזכויות היא הזכות המוסרית. הזכות המוסרית היא זכותו של יוצר ששמו יירשם ויזכר על היצירה. נגיד את זה במובן השלילי של המילה, כלומר מה זה אומר לא לשמור על הזכות המוסרית? זה אומר שאתה או שאדם לוקח יצירה של א' ושם עליה את שמו של ב'. זה אומר שלוקחים את יצירתו של א' ומשתמשים בה מבלי לציין שא' יצר אותה. הדבר הזה ודאי כי אמירה מוסרית קיים כבר בהלכה מקדמת דנא. מקובל להביא את הפסוק מקור מספר 1 שירמיהו הנביא אומר, ולכן הנני על הנביאים נאום השם מגנבי דבריי איש מעת רעהו. כלומר שכבר אז היה אדם אחד הוא מקבל נבואה מהקדוש ברוך הוא והשני גונב ממנו את הנבואה. הקדוש ברוך הוא קורא לזה ממש גניבה. ולהלכה הבאתי פה דברי השח באוהד דעה ברש מן ב' מקור 2, מקום מקום ודאי די אסור לומר בסתם וכל שכן משם עצמו דבר ששמע מאחרים. אנחנו בדעה ומתעטף בתלית שאינו שלום, בוא פה דברי תורה, אדם שלא מקפיד לומר מי מקור הדברים שהוא מצטט, ודאי שהוא מצטט אותם לחיוב, אז זה אסור. כך כותב השח, החתם סופר, מקור 3, מדבר הדברים הידועים, מסכת סופרים, כל אומר דבר בשמו מביא גאולה לעולם, אומר חתם סופר, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, לוודאי מרדכי לא רצה שום תשועות חן ושום קרבת אל המלך, קרבה אל המלך, הרי הוא אמר לאסתר לא לספר שהיא קרובה אליו, אז למה אסתר בכל אופן אומרת בשם מרדכי, ולולא דמצווה רבה לומר דבר בשם אמרו, לא אמרה, לא אמרה היא בשם המגיד מרדכי. אז פה אנחנו קוראים שזה מצווה רבה מצד אחד לעשות את זה, מצד שני זה איסור להגיד, לא, להעלים את שמו של המחבר מהיצירה. אז ודאי שמבחינה מוסרית, אין פה סנקציה כלכלית, יש הלכה, התורה מקפידה על הזכות המוסרית, חושבת שיש להקפיד על הזכות המוסרית. בהמשך נראה אם יש איזו סנקציה, כמו שאנחנו בהלכה כפי שהיא, המלאכה בסיסית, אין סנקציה על מי שמפר זכות מוסרית. זה דבר שהוא אסור, דבר שהוא לא יפה, שצריך לנהוג אחרת, אבל אין סנקציה כספית. כאשר אנחנו מגיעים לשמירה על זכויות יוצרים, שזה במובן הכלכלי, כלומר, כאשר אדם מנצל יצירה של מישהו אחר לתועלתו, בשביל לחסוך מעצמו את הצורך לשלם עליה, או בשביל למכור אותה למישהו אחר, שזה אפילו חמור עוד יותר, בעניין הזה צריך להבין, וזה בעצם יסוד כל העניין. עוד מעט נראה מקורות, דעות שונות בפוסקים, למה הדבר הזה אסור. אבל צריך להבין שהדיון בשאלה הזאת התחיל בכל העולם אחרי המצאת הדפוס. דיברנו על זה בהקשר של חוק המדינה ותפקידו ומקומו, אבל פה אנחנו חוזרים לזה שוב. עד המצאת הדפוס, אדם היה כותב ספר, מה שהיה לו זה כתב יד אחד, שהוא כתב בעצמו. כולם רצו שיעתיקו את הספרים שלו. כל אחד רצה, שאם רצה שדברי התורה שלו יתפרסמו ושאנשים ילמדו אותם, הדרך היחידה לעשות את זה זה להעתיק אותם. כולם רצו שיעתיקו את הספרים שלהם. מתי המצב הזה השתנה? עם המצאת הדפוס. שברגע שמומצא הדפוס, ובעצם יש טכנולוגיה שמאפשרת הפצה המונית של תכנים, תכנים מודפסים, והטכנולוגיה הזאת, או הייצור הזה, הוא בהתחלה היה יקר מאוד, לא כמו היום. פתאום ההשקעה הכספית ביצירה נהיית ובהפצה שלה נהיית משמעותית, ופתאום היוצר, בהתחלה זה אפילו לא היה יוצר אלא המדפיס, אומר אני משקיע המון כסף בהדפסה, ובא משהו אחר וגונב, מנצל עבודה שלי ומנצל אותה לשלם לי עליה. ואז פתאום העניין מתהפך, ביום אחד הוא מתהפך. ולמה אני אומר את זה? כי זה מסביר לנו קודם כל למה כשאנחנו עכשיו נחפש את הסיבות לחייב ממון על, על שימוש ללא רשות בזכויות יוצרים, אנחנו נמצא אותם, זה לא יהיה במרכז השדה, לא נמצא את זה בתורה, לא נמצא את זה ברמב"ם, לא נמצא את זה בגמרא. נמצא את זה בדברי האחרונים שאומרים, מנסים למצוא איזה מקורות. למה? כי המציאות פשוט בימי הגמרא, בימי הרמב"ם, לא היה דבר כזה. לא הייתה בעיה כזאת בכלל. המציאות, הטכנולוגיה השתנתה, ממילא הכלכלה השתנתה, ממילא גם זה משפיע על המשפט. המשפט צריך להגיב למצב הזה, וזה קרה בכל העולם. גם בהלכה, זה מופיע, נמי פעם ראשונה לפני 400 שנה, הפתרון היה הסכמות. בן אדם הוציא ספר, הסכמות היום זה לכתוב כמה המחבר, הוא בעל מעלה כזאת ואחרת. פעם הסכמות, הסכמה הייתה איסור על אנשים להתחרות או לנצל את הדפוס הזה. זה הייתה, הסכמה זה היה חרם. הייתה חרם על כל מי שיעשה, ינצל את עבודתו של המדפיס. ואני אגיד יותר מזה, בהתחלה, יש פסק מאוד חשוב של הרמ"א, בשו"ת הרמ"א, סימן י', עוסק במערם פדובה שהדפיס את הרמב״ם, טוב זיכרוני, הוא לא מדפיס את הספר שלו, הוא מדפיס את הרמב״ם. הרמב״ם ודאי לא בקיא זכויות יוצרים, הרמב״ם רוצה שכל אחד יעתיקו את דבריו כמה שיותר, אין זכויות יוצרים על הרמב״ם. המערם פדובה מדפיס, והוא מבקש הגנה, ובא מישהו אחר ומתחרה בו, לא מעתיק ממנו, מתחרה בו, והרמ"א כותב שאסור להתחרות במערם פדובה. עכשיו צריך להבין, בואו נבין רגע את הפער בין העולם, כן, בין הרמב״ם לבינינו. קודם כל, המערם פדובה הוא לא בעל, הוא לא יוצר, הוא המדפיס, והוא לא מבקש שלא ינצלו את העבודה שלו, ולא יצלמו, או לא יעתיקו ממנו, מהספר שהוא הוציא, את הרמב״ם, אלא הוא מבקש שלא יתחרו בו. כלומר, במינוחים המודרניים, הוא לא מבקש הגנה על זכויות יוצרים, הוא מבקש רישום פטנט. רישום פטנט בעצם אומר שאי אפשר להתחרות בך. בעצם שאתה רשמת את הפטנט ראשון, גם מישהו אחר רשם, הגיע לאותה תוצאה לבדו, בלי שהוא ידע לך בכלל. אבל אתה רשמת ראשון, אז אתה עכשיו יש לך הגנה למשך מלי 20 שנה, לא זוכר, כמה שנים שאתה מוגן מלי 20 שנה, ואי אפשר להתחרות בך. והסיבה שעושים את זה בעולם היום, זה כדי לעודד אנשים להשקיע במחקר ופיתוח. R&D. כי המחקר פיתוח מאוד יקר, ואתה אומר, אני משקיע המון כסף, גם יכול שבסוף לא יצא כלום. אז אם כבר יוצא לי משהו, אני רוצה הגנה מפני תחרות. אגב, חלק מהסיבה זה כי ברגע שאני ממציא את זה, קל לכל אחד לגלות איך עשיתי את זה ולהתחרות בי. יש, אגב, אני אומר, זה עולם שם. בעולם התרופות, אתה מותר, אפשר אחרי 20 שנה להתחיל להתחרות בך, ואפשר להשתמש בפרוטוקולים שלך. בעצם המתחרים יכולים 17 שנה אחרי רישום הפטנט להתחיל לקרוא את הפרוטוקולים של איך מייצרים את התרופה הזאת, ו-20 שנה נגמרים התרופה באה למדף. בדברים שאינם תרופות רק אפשר להתחיל את הפיתוח, או אפשר להתחיל להעתיק רק אחרי 20 שנה, אם אני זוכר נכון, ודווקא בתרופות הפיתוחים מאוד יקרים. אבל אז גם שם רוצים לאזן בין תרופת החולים שאנחנו רוצים להוזיל את התרופות. מי שלא יודע, חברת טבע, רוב הפרנסה שלה, או חלק גדול מהפרנסה שלה, זה תרופות גנריות, שבעברית זה תרופות מועתקות, על פי היתר, כן? פשוט מחכים שתיגמר תקופת הפטנט, והם מעתיקים אותה והם מייצרים אותה בעצמם. אז מה שאני אומר זה, המציאות השתנתה. כשהמציאות משתנה, אתה צריך להגיב אליה, ואז אתה בודק. עכשיו, לכן, זה שאנחנו נמצא לפעמים קושי למצוא בהלכה מקור, לא אמור להדיג אותנו, לא אמור להפתיע אותנו, כי בשום מקום זה לא היה. בשום מקום זה לא היה, ברגע שהמציאות משתנית, אתה צריך עכשיו להחליט אם אתה מוצא בתוך ההלכה הבסיסית מקורות לכך, או שאתה הולך בדרך של תקנה, שגם את זה נראה. אוקיי, אז עכשיו בואו נראה.
ואיזה גדר הרמה יכול לעשור לקראת
מישהו? לא, תקנה. הוא אומר, יש הסכמות, ככה נמתב זיכרוני. הוא אומר, אנחנו עושים הסכמה, הסכמה זה חרם, אנחנו אוסרים תחרות. אוסרים תחרות, זה חוק, כמו איך חוק הפטנטים אוסר תחרות?
זה לא בדיוק פטנט, אבל זה לא שהוא המציא את הטכנולוגיה של דפוס.
נכון, לא רק זה, הפטנט שלו זה על הרמב״ם, שתבין. הוא מקבל פטנט על הדפסת הרמב״ם.
בסדר, אבל...
אי אפשר, לא, תראה פה. זה מה שנקרא, מה שמקובל לקרוא בישיבות, שכל בלבטי, או מה שנקרא בחוץ, שכל ישר. אתה אומר, עזוב אותי מגדרים. אני אומר דבר אחד, אני רוצה שמישהו ידפיס, את הרמב״ם ידפיסו, זה על המון כסף. הדרך היחידה שבינם ירצה להדפיס חומש, זה שאתה מבטיח לו שוק למשך 20 שנה. ההוצאות הן אדירות. אתה אומר, תשמע, 20 שנה יש לך שקט, 20 שנה אף אחד לא מתחרה בך. אז שווה לך להשקיע, בואו נגיד במונחים של היום, $1,000,000. אתה חושב שספר עולה $1,000,000 דפוס. היום עולה כמה 20,000 שקל, כן? אתה חושב שעולה $1,000,000. כמה שנים אתה צריך למכור כדי להחזיר? אז אומרים לך, אנחנו רוצים לעודד, אנחנו רוצים שיהיה רמב"ם מודפס, אנחנו רוצים שיהיה חומש מודפס, אנחנו רוצים ש"ס מודפס. הדרך היחידה שלנו זה להבטיח למדפיס שקט והגנה מפני תחרות. שאף אחד לא יתחרה בו, כי אם לא, הוא לא יחזיר את ההוצאות לו. השוק כל כך, ההוצאות כל כך גדולות, והשוק כל כך קטן בסך הכל, שזה לא יחזיר את ההוצאות אם לא יהיה לו, אם לא נמנע תחרות חופשית. בסדר? מונעים את התחרות, זה המשמעות של זה. עכשיו, אני אומר, זה אגב קורה, מי ש... במדינת ישראל, אני אומר, תוספו לעולם אחר, מדינת ישראל היא שוק חופשי, בראשיתה לא היה בשוק חופשי. עכשיו, תמיד יש כאלה, מאוד מבקרים את זה. לא היה בשוק חופשי, השוק הנשלט בסך הכל. החלוקה הייתה, היום לא, אתה אומר. לא, היום זה שוק חופשי, אולי טייקונים, אבל זה טייקונים ששולטים בשוק. אבל הפעם זה היה 75%, 75% במשק היה הסתדרות. לא מדינה אפילו, הסתדרות. אבל ההיגיון הוא שכשאתה במדינה, בבניין אומה, השקעות התשתית, אין לך כלום. הכל זה השקעות אדירות. בסך הכל יש מעט צרכנים, והשוק לא מפותח, ואתה צריך המון המון השקעות, ולכן אתה חייב, עודן על מה להתחרות. אני במונחים אפילו של היום, יש כאלה שאלות מדי פעם, האם ביישוב של 100, 200, 300 משפחות, יש מקולת אחת, האם מישהו יכול לפתוח מקולת מתחרה? אז האם היישוב יכול לומר, אני לא מוכן לזה? ויש בזה היגיון, כי שוב מה, תשמע, השוק פה הוא קטן. אין פה מקום לשניים, נעשה פה שניים, לא פה כלום. בסוף שניכם טיפלו, שניכם תלכו, אנחנו נשאר פה בלי מקולת. האינטרס שלנו כציבור שיהיה פה מקולת, בשביל שיהיה פה מקולת, המקולת צריך לדעת שיש לו שקט. עכשיו נכון, אתה רוצה, אנחנו רוצים להיים עליו, כי שיהיה לו גם אינטרס להוריד מחירים. אז אתה אומר, פעם בשלוש שנים אני פותח את החוזה, ואני אפתח פה את האפשרות לשבור גם אנשים אחרים, מתחרות בך. יצאו מוכרים יותר טובים, יכנסו. אבל אני לא, יש לפעמים שוק חופשי, הוא הרסני. בסוף גורם לזה, בסוף כולם נופלים, והולכים, נגמר הסיפור. אפשר לדון בזה, זה לא הנושא שלנו, אבל אני אומר, אני רק מסביר עוד פעם, כשזכויות יוצרים בהלכה מתחילות, מדברים על מונופול, לתת לבן אדם פטנט, מונופול, הוא היצרן היחידי שמוצר שהוא לא המציא אותו. הוא רק השקיע בפיתוח, הוא השקיע פשוט בייצור שלו. כן, הדפסה של הרמב"ם, כל אחד יכול להדפיס את הרמב"ם, פשוט הוא עשה את הראשון, זה הכל. טוב, מקורות האיסור. גישה הראשונה היא גישה שאומרת, יש בעלות על זכויות יוצרים, יש בעלות על, 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 על הרעיון. ואני אומר פעם, צריך להבין פעם, אני חוזר למרם פדובה, הוא לא בעל הרעיון, הוא מדפיס את הרמב"ם. הוא מקבל הגנה בתור מדפיס, בתור יצרן. אוקיי? אבל יש כאלה שאומרים, לגבי הזכויות עצמם, יש בעלות על רעיונות. נדמה לי שאחד המקורות הראשונים, זה שוט שואל ומשיב. הבאתי פה, בוא נתחיל לפי הסדר אולי, הרב שמעון שקופ. מזכיר את הדברים בחידושה לבבא קמא, בנוגע לבור. הוא כותב, כמו שבדברים שנוגעים לזכות האדם, מוסכם על פי דיני התורה ודיני העמים, שכל מי שממציא דבר חדש בעולם, הוא הבעלים עליו לכל דבר זכות. כמו כן, קרא התורה לאיש המכין תקלה, בשם בעל הבור ובעל האש וחייבה בנזקין את בעל המזיק. הוא מסביר למה יש לך אחריות לבור שקרית, כמו שיש לך בעלות על הרעיונות שלך, יש לך בעלות על תוצאות הפעולות שלך. מה שמפריע לרב שמעון שקופ זה שבדרך כלל בהלכה בעלויות הם על חפצים. אם, כדי שמשהו יהיה שלך צריך שהחפץ יהיה שלך, ולכן הבעיה היא בן אדם כתב שיר, קליט אותו, שם אותו, אם הוא כבר לא דיסק, שם אותו על דיסק און קי, כן, במדיה דיגיטלית, ואז מישהו מעתיק את זה למדיה הדיגיטלית שלו, למחשב שלו, לטלפון שלו. החפץ שאליו הוקלט השיר, הטלפון שאליו הוקלט השיר הוא שלי. מה יש פה בסך הכל? בסך הכל הרישום הדיגיטלי, המגנטי, לא יודע אפילו, אני לא יודע אפילו איך עושים היום רישום ב-USB, רישום בדיסק און קי, בפלש דיסק, בזיכרון פלש, אבל הרישום, בסך הכל, זה לקחת את החפץ שלי ולכתוב עליו. לא שינית פה, אלא אין לי פה חפץ שלך. ואז שואל רב שמעון, רגע, יש בעלות על דבר שהוא לא חפץ? על רעיון? אומר רב שמעון, כן, אם אתה המצאת את זה, זה שלך. והוא לא מסביר, הוא אומר, זה מקובל, איך הוא כותב? דיני התורה ודיני העמים. ברור. בשביל שואל הוא משיב, מקור חמש, גם כן כותב, וזה ודאי, זה שספר חדש שמדפיס מחבר וזכה שדבריו מתקבלים על פני תבל, פשיטה שיש לו זכות בזה לעולם. דברי בלאו הכי, מדפיסים ומחדשים איזה מלאכה, אינו רשאי אחר לעשות בלא רשותו. כל מי שממציא, אסור להשתמש, איזה רעיון פטנט, אסור להשתמש לא רשותו. וראי נודע, איזה יהודי מפורסם בזמנו, שרבי אברהם יעקב מהרובשוב, שעשה חשבון במשין, באיזה מכונת חישוב, כל ימיו קיבל שכרו מהקירה, מהקיסר ירומדו בבן שם. ולא יהיה תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה שלהם. הוא אומר, כולם מבינים שבן אדם מציא רעיון, זה שלא. וזה דבר שהשכל מכחישו. אז איך אפשר להגיד שאין לך בעלות הרעיונות? ומה שימצא בספרים שהמחבר מדפיס וגוזרים אלה הסכמות, עד זמן מוגבל, שיש לך 20 שנה, 25 שנה בלבד, לא משום שאין לו כוח לאסור עולמית. זה אינו. שבשלו אדם רשאי לגזור שלהדפיסו עולמית בלתי רשותו או באי כוחו, רק שאדרבה מחבר בעצמו רוצה שידפיסו ספריו אחר שיזכה למכור ספריו ומבקש שיפוצו דבריו לפני תבל. אומר השואל ומשיב, הזכות שלך היא שלך על פי דין תורה, אתה הבעלים ואתה יכול, והזכות הזאת היא לעולם, אתה יכול להחליט בעצם לעשות עם זה מה שאתה רוצה. אנחנו רואים בהסכמות שמוגבלות 25 שנה, אומר זה הם ויתור של המדפיס, של המחבר והמדפיס, הם מוותרים על הזכויות שלהם ומוכנים שיהיה התקח 25 שנה, כי הם רוצים שזה יופץ בעולם. בעצם שורת הדין שזה שלהם לעולם, זה אגב אחד ההבדים הגדולים, אתה מסתכל על זה בתפיסה של קניין או בתפיסה של תקנה. אם זה קניין, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה יכול להיות, אתה לא רוצה שזה יודפס בכלל, אתה יכול לשרוף את זה, אתה יכול להעלים את זה, להשמיד את זה, ואתה יכול להגיד סתם שלא בא לך, כן? אתה לא משמיד ואתה לא רוצה שזה יודפס. אם זה רק תקנה, או אם את נראית את התקנות, כבר אתה מסתכל בצורה אחרת, יש תועלת החברתית, אומר השואל ומשיב, זה שלך לעולם, שלך עובר בירושה ליורשיך, אחריך, לעשות עם זה מה שאתה רוצה. ובשוט אגרות משה, שוב תרשימו לב, פה זה כבר קצת יותר ארוך, השואל ומשיב, אבל אגרות משה, אפשר לעשות קורשש, מיטב אחד, הוא איסור גזל, לא יודע אם אתם זוכרים, פעם היה קלטות בעולם, אז הוא מדבר על קלטות, אז הוא אומר זה גזל, והוא לא מסביר למה זה גזל, הרי בעצם הקלטת שאליה העתקתי היא קלטת שלי, החפץ הוא שלי, למה יש פה איסור גזל, אבל זה אותו רעיון. כיוון שני הוא כיוון, מכיוון שקוראים לו דין נהנה, כבר למדנו אותו, שכאשר אתה קיבלת תועלת כספית מעבודתו של מישהו אחר, אתה צריך לשלם לו על עבודתו, וזה נכון גם כשלא מדובר על חפצים, למדנו איזה מישהו זוכר, הרי מה, בסימן ראש סמך ד' כותב, אם מישהו עושה לך טוב, עושה לך פעולה, אתה לא יכול לומר לו בחינם עשית עימדי. החזקה היא שזה נעשה בכסף, לכן מי שנגיד, דיברנו על זה מי שזוכר, בנוגע לתיווך, אם אדם מתווך, מביא לך מספר טלפון, ואתה בזכות זה מוצא דירה לקנות, למכור, לא משנה, עכשיו אתה צריך לשלם לו דמי תיווך, נתן לך חפץ? לא, נתן לך עבודה. על העבודה שלו אתה צריך לשלם, כי הנחת העבודה היא שצריך לשלם כל עבודה שהיא מדין נהנה. שאלו את הנדע ביהודה את השאלה הבאה, זה קצת ארוך, אבל נקרא את זה בזריזות. תשובה, הדבר שנשאלתי מקהילת ליבורני או ליבורנו, וזה לשון השואל, ראובן חיבר פירוש לסדר נזיקין וקודשים, והלך אצל שמעון המדפיס, ונתפשר עמו בסך ידוע בעד כל דף שידפיס לו, אלו השני סדרים עם פירוש רש"י ותוספות, ופירוש למחבר הנעל למטה. כלומר, אדם כתב פירוש, השני סדרים בש"ס, הולך למדפיס, זאת אומרת, תדפיס לי את הדף כמו שהוא, ותוסיף למטה את הפירוש שלי. דרך המדפיסים אחר גומרם כל דף ודף סותרים סידור האותיות, נסדר מהם דף אחר. ככה זה הפעם שהיה אותיות מברזל שהם סדרים אותם. אגב זה כשהמציאו, זה השלב חשוב בהמצאת הדפוס, כן? שכבר עובדים אותיות ולא עם לוחות הם מחוברים. היום כדור בכלל אין לזה בכלל, דפוס דיגיטלי. אבל עדיין יש גלופות, מי שלא יודע. אחרי דיגיטלי עושים גלופה ומשאירים אותה, שומעים אותה קצת ואז זורקים אותה. אז סותרים סידור האותיות לסדר מהם דף אחר, וזה המדפיס שיש לו הרבה אותיות, ולכן לא קלקל הסידור וניחו כמו שהוא, רק הסיר מלמטה הפירוש החדש והדפיס עצמו שני סדרים הנעל עם פירוש רש"י ותוספות, שיהיו מוכנים בידו בית הפנאי שישלים להדפיס כל הש"ס. המדפיס, לא תשמע רגע, אני הדפסתי לך ספר, שני סדרי ש"ס עם הפירוש שלך, הדפסתי, קיבלת את הספרים, שילמת, תודה, אנחנו גמרנו, נשאר לי הגלופות, אני הורדתי את הפירוש שלך, שזה יש לך זכויות, אני לא נגע לך בזה, והדפסתי את שני הסדרים האלה, נזיקין וקודשים, לעצמי, שיהיה לי את הסדרים האלה מוכנים, והתוכנית שלי בהמשך להדפיס את הסדרים האחרים, ונמכור את השס הזה למי שירצה. זה שס גמרה, כן, אין לך לזה שום זכויות ושום טענות. וטען ראובן המחבר, יען שתשלומי שכירות המסדרים האותיות הוא היה משלם, אני שמתי לך לסידור, ואתה למה יענה שמעון מסידור אותיות חינם, ויחזיר לו חלקו מסידור אותיות כדין כל הנהנה ממלאכת חברו, כדין מעין המשקיע שדות, מקיף את חברו משלוחותיו. כלומר, אתה נהנית, אני שילמתי לך, אתה עבדת, אבל נהנית מהעבודה שאני שילמתי עליה. אתה לא יכול להמשיך ליהנות מזה בלי לתת לי תשלום. ושמעון טוען, מאחר שאותיות הם שלו, חפץ הוא שלי, יכול להשתמש בהם כרצונו, ואין כוח ביד ראובן לקלקל הסידור. יורנו רבנו הדין עמי, על כאן לשון השואל. אומר המדפיס, החפץ הוא שלי. עבודה ששילמת לי עליה, קיבלת עליה תשלום. מה אתה רוצה? זה שלך? זה אותיות שלי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. יכולתי הרי לפרק ולסדר חדש, נכון? מה אכפת לך שישרתי את זה ככה? מה? זה, עומד תראה, זה, אם זה נכון, זכויות יוצאים מכאן נכון. חידוש, נכון, אבל הוא אומר, אני שילמתי לך גם לסדר את הגמרא ותוספות וגם על הפירוש שלי, את הפירוש שלי הורדת, אבל אתה נהנה מהעבודה שאני שילמתי עליה, שהיא סידור הדף כולו. הוא משיב הנ"ד ביהודה כך, אמנם אחר היישוב נראה שחל לשלם חלקו, שגם בדר בחצר חברו, אדם גר בחצר חברו ונהנה ממנה, אפילו לא קיים עליה אגרה, שלא עומד להשכרה, אם חסרו אפילו דבר מועט, מגלגלים עליו כל השכר, כפי שנהנה כמבואר בשולחן ערוך, שין סמך ג' יוריין שם. וראה גם כאן מחסרו הרבה, שאם לא היה שמעון מדפיס דרים הללו, אבו שכיחי וקפצו זביני, קונים, הספריו של ראובן, שאפילו מי שלא היה קונה פירושו לחוד, לבדו, מכל מקום, אגב שהיה צריך לשני סדרים הללו ללמוד מתוכן גמרא עם פירוש רשי ותוספות, היה מוסיף איזה דבר לקנות אותם עם פירושה של ראובן, ועכשיו שמדפיס שמעון יהיו סדרים הללו שכיחי ובזול, ולא ימצאו כל כך ברווח קונים שיקנו מראובן, כיוון שגורם לראובן הפסד בזה, מגלגלים עליו כל מה שנהנה, לפי חלקו, לסידור האותיות. אומר, אני יודע ביהודה, בגאונות שגאון, אומר, תשמע, יש פה דין נהנה, נכון, הדין הנה בסך הכל אומר, אומר המדפיס, מה אתה רוצה? הרי אתה, מה אתה, זה סתם מידת סדום, הרי מה אכפת לך שאם הייתי מפרק את זה ועושה חדש, היה מותר לי, נכון? סתם, אתה, סתם אני צריך לתרוח. הוא משיב לו, הנדב ביהודה, אתה גורם נזק, כי בעיה שאתה מוכר, כשאתה מוכר מוצר, פה יש גמרה עם משהו, רוב האנשים קונים, או חלק מהאנשים יקנו את זה בשביל הגמרה, מספיק להם, הוא יוסיף עוד כמה שקלים בשביל הפירוש הזה. שווה להם, בריאה שיש גמרא לבדה ללא פירוש, זה יפגע אפילו קצת במחירות של הגמרא עם פירושו של ראובן, ולכן מגלגלים עליו את הכל. לענייננו, למדנו מכאן, כך כותב הרב זלמן נחמיה גולדברג, כאשר אדם מוציא ספר, ואדם אחר בא ונגיד במושגים של פעם, מצלם את הספר ומדפיס אותו, כן? ומוכר אותו שוב. אתה נהנה מהגרפיקה, מהעימוד, נכון? מכל מה שנעשה עכשיו, וגם אפילו מהרעיונות, מכל העבודה שהושקעה בספר הזה. כיוון שאתה נהנה מזה, ובוודאי שאתה גורם נזק, אתה מוכר, אתה מתחרה על אותו שוק בדיוק, אתה מוכר את הספר שלי. במצב כזה, אתה גם גורם נזק וגם נהנה מעבודתי, עליך לשלם. ההבדל בין רציונל גזל לרציונל נהנה הוא עצום, הוא עצום ממש. ברציונל גזל, יכול הבעלים לומר, אני לא מוכן שתצלם, לא רוצה. לא רוצה, פשוט לא רוצה שתעשה עם זה כלום. וזה לעולם ועד. ברציונל נהנה, אתה לא יכול למנוע את ההעתקה. אתה יכול רק לדרוש תשלום בדיעבד. נכון? מותר נהנות. אתה רוצה לנו, תנה ותשלם. אם אתה בא מראש, מה לבן, תדע לך, אני עומד לצלם את הספר שלך לעצמי, אני אשלם לך כמה שזה עולה. אני אפילו אני אצלם ואמכור אותו. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. בעיקר שתשלם.
זה קצת לא
הגיוני,
זה כמו שהרשם יש לנו אמיתי איזה פיצ'ר למכונית, ואז הוא יגיד לכל היצרנים מכוניות, אל תייצרו מכונית כי אתם מתחרים.
לא, זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר, אל תייצרו מכונית. אם אני ממציא פיצ'ר, ואני עושה, כותב תוכנה, שהיא קיימת גנרית לפיצ'ר הזה, אני נתן לי מתכנת, אמרתי שמע, תכתור לי את התוכנה שכולם מכירים, תוסיף עליה את הפיצ'ר שלי, אוקיי? המתכנת אומר, בסדר, כתבתי לך את הכל, שאני מוכר את הפיצ'ר שלך ומוכר את התוכנה למישהו אחר, אז הוא אומר, סליחה, את התוכנה הזאת אני שילמתי עליה, תן לי אותה בבקשה, תן לי אותה בבקשה, זה שהעבודה שלי, לא שלך. אגב, יש לזה היום בחוק בעצם מוסדר, מה קורה כשאתה, יש לך איזשהו קשר עם עובד, העובד שלך מייצר לך משהו, מה שלך, מה של העובד, האם, עכשיו, יש אנקדוט, היום הם גילו, זה הגיע למחרה פומבית, העורך דין אחד שכתב את מגילת העצמאות, איזה מישהו, לא בן גורן כתב, הוא כתב, היה לו כמה גרסאות, שינו דברים. אז את הטיוטות שלו, עכשיו מוכרים במחרה פומבית. והמדינה פתאום אומרת, סליחה, זה שלי, אני מי, מה זה, הוא ישב בבית, כתב שירה, כתב פתאום לעצמו, ופתאום בן גורן לקחת, זה לא, המדינה ביקשה מה לכתוב, יש אלה אם שילמו לו, אנחנו צריכים לחפש בניירות, שילמו לו, לא שילמו לו, עשה את זה בשליחות המדינה, בשליחות עצמו, אבל אומר לבן, סליחה, עבודה היא שלי, תחזיר לי את הכל, זה לא שלך. אגב, זה, אני אומר, זה נפקא מינה מאוד מאוד מעשית, שיודעים להתמודד עם זה מראש, זה לא בעיה, אתה נתן להדריכה על עבודה, הוא מצא לך עבודה, של מי העבודה? הוא צריך לתת לך את כל החומרים, או רק את התוכנית הסופית, בדרך כלל הם משתמשים בזה, כן, יש שם איזה משהו גנרי שמשתמשים בכל פעם. עורך דין עושה את זה, יש לו איזה טיוטת חוזה, הוא כל פעם משנה לכל לקוח, קצת כמה דברים, מתאים את זה אליו. האם הזכויות הם של המזמין על הכל, או רק על המוצר הספציפי שיצא?
בסדר? אבל לפי שרת הנדה ביהודה,
כן.
יוצא נגיד שאם יש לי את הספר, מצלם לשימוש עצמי, סתם כי אני רוצה לכתוב על זה או משהו, אני לא מוכר את זה, לא
כלום. אז זה ייבדק האם אתה נהנה. אנחנו נבדוק את שיעור
הנהנה. אבל תיקה לא תנהנה, אלא אם אתה מזיק אותו.
לא, זה שני דברים. לא, זה הבטליה. אם למשל, כמו שאתה אומר, נגיד אני, יש לי דיסק, ואני מנתן עוד דיסק אחד לאוטו. בסדר? שאלה שנשאל. האם התשובה היא מן הסתם, אם אתה צריך דיסק לאוטו, ואם לא היית, אם אסור להעתיק את הדיסק, לשכפל אותו, אז מה היית עושה באוטו?
הרדיו.
או היית שומע הרדיו, קונה.
לא
אז יש כל... כאלה שאומרים תמיד, זה אחד השיקולים, הנה חינם, באמת, יש כאלה שהולכים בכיוון הזה, אומרים, תשמע, מה קורה, עכשיו יש לך, הרבה אנשים, לא הייתי קונה, אם זה בכסף לא הייתי קונה, עכשיו אני אומר לך, אתה יודע, מה שנקרא, 50 דיסקים שאתה לא היית קונה, אבל אם הייתי עכשיו לך, אין לך דיסקים באוטו, כל הדיסקים שאתה בבית, עכשיו מה תעשה? לא תקנה שום, אין לך דיסקים באוטו? תשמע על קרדיו?
אני אקח אחד וזהו.
אוקיי, אז נכנסים לשאלה כמה אתה נהנה, בסדר, אני מסכים, זה באמת די נהנה, יש לו מורכבות, הוא יוצר מורכבות שהיא יותר מורכבת מאשר בדין גזל. לך עוד דוגמה למשל, מה קורה אם אתה מעתיק מוצר שכבר לא נמצא בשוק? דבר מאוד משמעות, אתה לא מוכרים אותו בכלל, הנה, זה תוכנה ישנה, ספר ישן, זה מאוד משמעותי, אם אתה נמצא בדין גזל, סליחה, זה שלו, הוא לא רוצה למכור, אתה מוכן למכור אחד? לא. אם זה דין נהנה, אתה אומר לו, סליחה, אני מוכן לשלם לך את המחיר, כמה המחיר? אפס, אין לזה, זה לא בשוק. אוקיי? אז זה באמת, זה מאוד מאוד משנה, אני לא אומר שלא, זה מאוד מאוד משנה. הגישה השלישית היא גישת התקנה, שבעצם אומרת,
יש בזה משמעות לדעת של היצרן, אם נגיד היצרן לא אכפת לו
אם לא אכפת לו, אין שום בעיה. אם לא אכפת, אין בעיה. זה היום כאילו, יש אולי הרבה שיודעים שלא משנה מה הם יעשו, תמיד
יהיו
אנשים ש... אז אנחנו נגיע בסוף לייאוש הזה, אבל אגב, אני רוצה לך, כן, אנחנו נגיע אליה, אבל, בעזרת השם, אבל אני, ממה שאני שמעתי מיוצרים, כולם מתעצבנים. כולם מתעצבנים, אף אחד לא מוותר. הם אומרים לך, תשמע, העולם מלא בגנבים, מה אני אעשה? תגיד לי, בן שיש לו עץ, גונבים לו מן תפוחים, אז תגיד לו, תשמע, אם כולם גונבים, גם אני גנוב, כי זה כבר נהיה, זה המנהג פה. טוב. שיטה שלישית זה שיטת התקנה, שאומרת, המצב השתנה, וצריך לתקן תקנה, אז מופיע הרב עובדיה יוסף נשאל לזה, ואני אקרא את התשובה במקור 8, על כל פנים לדין הפשט המנהג לאסור, אין מדינה דמלכותה, ואין הפי גזרת והסכמת המחברים, אתם רואים, דין הדמלכותה מופיע פה גם חוק המדינה, וגם גזרת והסכמת המחברים, זה ההסכמות, והרבנים המסכימים לחיבור. והרב אברהם כהן הוא דיין חשוב, חרדי בספרו עמק המשפט, ספר ענק על זכויות יוצרים, ממש אני חושב 1,000 עמודים, צריך לדעת שזה נכתב על זה המון, זה לא נושא שולי. עוד נראה לי עניות דתי לאסור מדין תקנת בני אומנות, הוא מאוד מאוד אנטי חוקי המדינה, אבל הוא אומר יש תקנת בני אומנות וזה על פי הלכה אפשרי, כמו שאפשר לעשות תקנה, אז כל בעלי המקצוע הם תומכים בתקנה הזאת, שרשאים לתקן תקנות שאין להם מקור בתורה. והבאתי פה במקור 10, דברים שכבר ראינו, את דברי הרב הרצוג, מתי נכון לתקן תקנה? אם אנחנו לא רוצים, אנחנו לא חושבים שאפשר לתקן תקנה שתחליף את כל חוקי התורה, אז הוא אומר, עולה בדעתי בנוגע למציאות שנתחדשה בעולם המסחר והתעשייה, דבר כללי שמציאות כזאת, מצב כזה לא יקרה במחזל, אף שאפשר לקבוע דין בזה על פי הכללים שאינם תקנות אלא משפטים ממש, אנחנו יכולים ללכת לדין עני, יכולים ללכת לדין גזל. מכל מקום, מכיוון שהמציאות כזאת, ומצב כזה לא היו קיימים בימיהם, יש לנו יסוד לשער שהיו, אילו היה מתחדש בימיהם, היו מתחשבים עם המציאות וקובעים תקנה משום תיקון העולם, מן הסתם זה מה שחזל היו עושים, יש לקבל דין המלכות בזה, הממלא אותו הצורך שהייתה תקנה כזו ממלאה. כך הוא כותב, וזה חשוב, כי זה נותן לנו את הגבולות, מתי כן, הם קיימים את חוק המדינה ומתי לא. אני אגיד דבר אחד מעניין, הרבה פעם אנשים, נגיד השואל הוא משיב כותב, הוא אומר ברור שיש בעלות על יצירה, הרי זה מקובל גם בדיני העולם, כן? כולם יודעים את זה, כן? על פי דיני התורה ודיני העמים. עכשיו אני לא בקיא בדיני זכויות יוצרים בעולם, אני אחד דבר סתם נקודה שמתב, זה אני כן תב ידיעתי יודע, בחוקה האמריקאית היה חוקה וזה היה תיקונים לחוקה, בחוקה הבסיסית כתוב שיש הגנה על זכות הקניין, בתיקונים לחוקה כתוב, בית הנבחרים יקבע תקנות הגנה על זכויות יוצרים. זה נראה שהתפיסה שלהם, שזכויות יוצרים לא חלק מדיני הקניין. קניין, כמו שמשתמשים בביטוי קניין רוחני. כי הקניין, זה כבר אמרנו בחוקה הבסיסית. תקנות, זאת אומרת, אנחנו רוצים להגן על משהו שהוא לא קניין. ואני אומר, וראיה, אם יש לי בית, כן? הבעלות שלי על הבית, היא לא עולם ועד, נכון? אדם יש לו טבעת מזהב, זה לא מתקלקל. מתי הבעלות שלו פוקעת? היא לא פוקעת לעולם. למה זכויות יוצרים מוגבלות בזמן? 20 שנה בפטנט, 70 שנה בזכויות יוצרים, למה? תשובה, כי התפיסה שכל העונה, אני חושב שכולם מבינים שזה לא בעלות ממש, אלא מה, תקנה שמטרתה בסך הכל לעודד יצירה, לעודד פיתוח, ואנחנו רוצים לאזן בין זכויות היוצר לבין התועלת הציבורית. התועלת הציבורית, אנחנו רוצים שהיא תהיה, אנחנו רוצים שתהיה אפשרות להעתקה. כמו שאמרתי, בפטנט, נגיד בתרופות, אנחנו אפילו מקצרים את תקופת הפטנט עוד יותר, כי אנחנו רוצים שלהוריד את מחיר התרופות. לכן, בתפיסה של תקנה היא תפיסה מאוד מאוד שונה, היא הרבה פחות קשיחה. אם יכולה, אפשר להגביל אותה בזמן, אפשר, למשל, בית המשפט העליון האמריקאי, תמיד ידיעתי, חייב את מייקרוסופט לפרסם חינם, לתת חינם, גרסאות של וורד או של ווינדוס, שני דורות אחורה. זה לא תמיד שתי תוכנות, לפעמים שתי תוכנות מאותו דור, אבל זה כבר בזמנו, נדמה לי ש 95 נחשב, כבר חויבו לתת אותו חינם, כי גם בזה למשל יכול להיות היגיון, אני למשל באמת לא מצליח בעיניי, שחברות מוכרות לך תוכנות, נגיד את זה בדבר שעוסקים בבית המדרש, נגיד פרויקט השוט, מוכרים לך את פרויקט השוט. בא בן אדם, תשמע, אני צריך פרויקט השוט קטן, אני צריך פרויקט השוט גרסה 10, הם מוכרים את 25. מה צריך את הפרופורציה בין המחירים של 10 ו-25? לא פחות, לא יותר מ-40% מהמחיר, נכון? כנראה, סתם אני אומר, אבל לא יודע לכם מה זה כמובן. לדעתי זה אפילו פחות, כי הביקוש הזה הרבה יותר נמוך. הם לא מוכרים את זה. עכשיו, אז הם אומרים לך, תשמע, אני לא מוכר לך את גרסה 10, אבל אתה חייב לשלם לי, אז אם אתה אומר, אני צריך משהו קטן, אם אתה תעתיק מישהו גרסה 10, אתה גנב. אתה צריך לשלם. כמה אתה צריך לשלם? בדין נהנה, אתה צריך לשלם כמה שנהנה. כמה שווה גרסה 10 היום? אפשר להיכנס פה לחשבונו, כי גרסה 10 נותן לך אפשרות לשדרוג לגרסה 25 ב-300 שקל, אז זה רק הנחה 300 שקל. אבל נגיד בין מקבל את גרסה 10 בלי אפשרות שדרוג. הוא אומר, אני צריך 10, אני צריך את הדברים הכי בסיסיים. אתם לא מוכרים את המוצר הזה. ואתם דורשים ממני לקנות את הגרסה הכי חדשה במחיר מלא. עכשיו אני אומר, פרויקט השוט, הם יכולים לתרץ, אנחנו עושים מבצעים, מחירות פומביות, מי שמכיר, אתה יכול לקנות את הגרסה הכי חדשה ב-500-800 שקל, עזוב, מה אתה מתעסק עם זה? אבל בן אדם אומר, עזוב אותי, אני לא רוצה מבצע, תן לי את הגרסה הישנה. כמה זה עולה? אין, זה לא בשוק. אז כשאתה, אנחנו באים לאזן, זה שאלה של איזונים. לפעמים שאתה, יש לך הגנת יתר, זה לא טוב. הגנת יתר זה גם לא טוב, לתת ליוצר. וגם אני אומר, גם הגנת חסר. אני מאלה שמחמירים מאוד בזכויות יוצר. לא יודע אם זה טוב לכם, אבל יחסית, ביחס המקובל, אנחנו חושבים שצריך לשמור זכויות יוצרים, לפעמים אפילו יותר מה שהחוק אומר. אבל אני אומר, גם אבל בעיניי לפחות, הגישה המרכזית שצריך ללכת איתה, גישת גזל היא גישה מאוד מאוד בעייתית. אף אחד, כאילו, באמת בעלך, אין בעלות על דברים שהם לא חפצים, וזה באמת, על פניו, ככה זה בכל מקום, וגם בעולם, זה לא שכולם מבינים שיש בעלות, כמו שאמרתי קודם, לכן גישת הנהנה היא גישה חזקה, וגישת התקנה היא גישה מאוד חזקה, גישת הגזל, אני חושב שהיא, אישה, כן, אני אפר לרגלי הפוסקים החשובים האלה, אבל היא קשה מאוד להבנה. ויש לה משמעות מאוד מאוד רחבות, אם את נראה אותם, נראה אותם במידה מסוימת. טוב, מבחינת טכניקות, יש טכניקה, לפעמים אתה מרדע שדיברנו מהדין הבסיסי, אינם לא עשה כלום, האם יש לו הגנה, אין לו הגנה, ראינו. מבחינת טכניקה, יש טכניקה להגנה על זכויות יוצרים שמשתמשים בהרבה מאוד, הרבה מאוד בעלי זכויות, והם אומרים לך, תשמע, אני נותן לך את החפץ, לפעמים זה כתוב, משייר אבל לעצמי, אתה לא מקבל את הזכות להעתיק, או למשל, נדמה לי שפרויקט רשות כותבים, הדיסק עצמו, החפץ שקיבלת עולה שלך, הוא שלה, של החברה. יש לך זכות שימוש, אני מזכיר לך את השימוש. האם הדבר הזה עובד? קודם כל, בוא נעשה רגע ניתוח אופרטיבי, מעשי. כשפרויקט רשות אומרים לך, יש לך זכות שימוש, אבל החפץ הוא לא שלנו, הדבר הזה לא ימנע מהמעתיק השני. כלומר, לראשון אסור להעתיק, הוא גנב, הוא משתמש בחפץ, את השימוש הוא לא הורשה להשתמש בו. נכון? אם בן אדם העתיק את התוכנה, אז הוא שואל שלום מדעת גנב. אבל השני שהעתיק ממנו, מהמעתיק הראשון, הוא לא עשה שום גזר, הוא לא נגע בחפץ של פרויקט השוט, של החברה. נכון? אז המחסום הזה הוא מחסום מאוד מאוד בעייתי. זאת אומרת, בוא נאמר, הוא חוסם את הגנב הראשון, מי שמכיר, כל אתרי השיתוף, כן? מי שכבר שם באתר שיתוף, את השיר, את הסרט, את הזה, הוא העבריין. אחרי זה כל מי שמוריד משם, כבר לא עבר שום עבירה. מבחינת דיני, אם עבדנו בדרך של שיעור, יתרה מזו, יש מחלוקת אחרונים, האם בכלל שיעור כזה מועיל. מי שמליץ על שיעור זה הרב זלמן מנחם גולדברג, במקור 11, מאמר בתחומין, הוא כותב, אם מאמר הוא כתב שעניין העתקה מהקסטה לא מחר, כלומר שאני אומר לך, מחר תיכת את הקסטה, קלטה, אבל לא נתת לך את האפשרות להעתיק, זה שיערתי לעצמי, היינו ששיער זכות זו לעצמו, מעתיק ממנו עכשיו גזלן, וחייב לשלם מדין גזלן, היינו שווי הקסטה. ככה הוא כותב, אז הסברתי את הבעיותיות שיש פה, כי זה מכיל את האיסור מונע מהעתקה הראשונה, לא העתקה שנייה. הייתה יכולה דרך שנייה לעשות את זה בדרך של תנאי. אם אתה משתמש, המחירה בטלה, וזה הופך להיות גזלן. מה הבעיה בזה? יום אחד התקשר אל החברה מישהו, אומר שלום, אני מבקש לקבל את הכסף, קניתי מכם דיסק לפני חודשיים, אני מבקש לקבל את הכסף חזרה. לא, למה? כי עתקתי אותו. עתקתי את השיר, אז עכשיו העסקה בטלה, נכון? אני גנב, אבל עכשיו העסקה בטלה, אתם צריכים להחזיר לי את הכסף. כן, אז תנאי עוד יותר גרוע. אתה צריך תמיד לחשוב, לפעמים זה נראה לך להגיד, המחאה מותנית, אבל צריך לחשוב, ואם יקרה, אז מה יהיו התוצאות? כן, קניתי מכם דיסק. כתבתם שם חיים בתנאי שאני לא יעתיק. אני עתקתי, אני מספר לכם, אני גנב. עתקתי, ולכן המחירה בטלה. ולכן אני מבקשה להחזיר את הכסף שלי, אני אחזיר לכם את הדסק. אני אין לכם אותו, אני כבר לא צריך אותו, עתקתי אותו. כן, כן.
זה משלב על זה שאתה גנב.
מה?
למה הרב אמר
בעתיקה ראשונה
של בעל של
גפן, בעתיקה שנה שלישית? אם אתה מתכנס לחפץ, זאת אומרת, בעתיקה ראשונה השתמשת בחפץ שימוש לא מורשה. כן, זה כמו סוחר רכב, נוסע במקום שאסור לך לנסוע. אתה שולש למידת גזלן, אתה משתמש שימוש אסור. אבל אחרי שהראשון העתיק ושם את השיר על המחשב שלו, או באתר שיתוף, המעתיק השני משתמש בה בחפץ של המעתיק, הראשון. אתה יכול להגיד, בסדר, אבל הבעיה שלנו זה השני והשלישי והאלף, והאלף 500. נכון, אנחנו רוצים לחסום את כולם. אנחנו לא רוצים, זה שהראשון הוא גנב גדול, זה נכון. יש שאלה, שוב, אם אתה עומד בדיני גזל או בדיני נהנה, או בדיני מזיק, יש שאלה איך לעשות את זה, אבל ודאי שזה לא יחסום לך את כל האחרים. אני אומר, יש לזה מחלוקת, אנחנו ענק מציין אותה. דברי חיים כותב, אין דבר כזה, זה שיעור חסר משמעות. כי שיעור של חפץ שהמשייר לא יכול להשתמש בזכות הזאת. הוא אומר, אני נותן לך את זכות השימוש הזאת, משאיר לעצמי זכות שימוש אחרת. מה אומר פה המשייר? הוא אומר, אתה תשתמש בדיסק, אני משייר לעצמי את הזכות להעתיק אותו. אז מה, אז האומן יבוא לך הביתה בשביל להעתיק מהדיסק שלך שירים? לא, זה סתם אומר לך, אתה לא תעשה את זה, זה לא שאני משאיר לעצמי משהו. אז הוא אומר, זה לא שיעור בכלל, כך כותב את רחיים, כך כתב החזון איש, מקור 12-13, אבני נזר, מקור 14, חושב שיש דבר כזה, אפשר לשייר זכות, למרות שהיא לא, זה שיעור לא משמעו, אין לו, שיעור לא ריאלי. אתה לא משל עצמך משהו שבאמת תוכל לעשות, זה כן שיעור, אנחנו משתמשים בזה, בדרך ששיעור משתמשים בהמון בחוזים, שאתה אומר למשל, אני מזכיר לך דירה, לצורך שימוש פרטי בלבד, לא לצורך שימוש עסקי. אני משייר, לא קיבלת את זכות השימוש העסקית. אני משייר אותה, מה זה אומר? אז אני המזכיר יבוא לדירה לעשות שם עסקים? לא, אף אחד לא יעשה את העסקים. זה עובד. אנחנו כן בדרך כלל עובדים בשיטה הזאת של שיעור, שיטה מאוד מקובנת, רק אני אומר, זה יכול לעבוד יפה בזכויות יוצרים, חוץ מזה שזה חוסם את הראשון ולא את השני ואת השלישי. אז זה דרך אחת להתמודד עם זה. עכשיו בואו נראה את התוצאות של הדין. כלומר, בסוף, מה קורה לך למעשה?
איזה גישה כן חוסמת את השימוש של
השני? נכון, ככל, אוסר, איסור על הבן אדם ומחטא לו חיוב כספי.
אתה להגיד משום, כאילו,
אתה לא עובר עבירה ושאתה מעתיק, אתה מוריד מהאתרים. כן, אבל אתה מבין, הבעיה שמה, תראה לך, זה אחד הדברים שבאמת, הדור שלי, אנחנו, אני דור הזה, דור ה-X, אנחנו לא מבינים את זה, אבל למה הראשון שם את זה באתר שיתוף? מה יוצא לו מזה? אתה יודע שיוצאים סרטים חדש, באים בנשים, באים מצלמה, שם כל השעתיים מצלמה ביד, אולי עם חצובה, לא יודע. ואחרי שהסרט יוצא, למוחרת הוא כבר נמצא באתר שיתוף. בשביל מה בן אדם טרח, שילם את ה... לא יודע כמה לסרט, 30 שקל, 50 שקל, צילם את הסרט, אלא את כולו אתר שיתוף, כדי שכל העולם יוכל ליהנות מזה בלי לשלם. נכון? זה דבר, אני בעיניי, כאילו, אתה אומר, בשביל מה הוא עושה את זה? הוא לא... הוא עבריין, אבל הוא לא נהנה מזה, אתה מבין? הוא חוטא ולא לא, הוא חוטא ולא לא.
אבל אתה יודע שאחרים נהנה מזה, כי אם אני עושה לך, אם אני אעשה אתר שיתוף,
לא, אם יש לך אתר, אבל אם אין לך אתר, אתה מעלה לאתר של מישהו אחר. זה המציאות, המציאות היא שאנשים, הרי משתפים מידע. לא, אז אני אסתם, זה לא התחום שאתה בכלל. אומרים שדורה, אני דורה וואי ועלה, כבר לא מחזיקים מידע אצלם, הם משתפים כולם. כן, משתפים. אז כבר לא, אתה מסייע לאדם שהוא אלטרואיסט, כן, הוא רובין הוד, כן, הוא גונף אחד ונותן לאחרים. אז הוא לא, אתה יודע, כאילו, מה זה מסייע? ואם לא תוריד, אז הוא לא יעשים את זה, הוא עושה את זה בשביל... יש פה בעיה. החוק הזה מחסום טוב. גם החוק עובד, גם יכול להתמודד עם המדיות השונות, עם כל פעם דברים משתנים. פעם יש לך, פעם לא היה את הרי שיתוף בעולם, כן? היה התקה של קלטות. פתאום, הדברים נורא משתנים. טוב. אז אני הבאתי פה כמה דברים, אני ממליץ למי שזה מעניין אותו בספר, אולי זה צריך להגיד באופן כללי, ספר שוט משפטי ארץ שיצא לשני כרכים, בעצם עוסק בשאלות מעשיות בדיני ממונות, יש שם פרק ארוך ומשמעותי על זכויות יוצרים, עם המון המון שאלות, מתחילה הקדמה, יותר רחבה ממה שאמרתי פה, ואחרי זה את הרבה מאוד יישומים, יש המון שאלות, תדעו לכם, על חוג מחול שמשתמשים בו במוזיקה, אתה צריך לשלם, לא צריך לשלם, תשובה, צריך לשלם. אבל אנשים, בקצור, יש שימוש לצורכי לימודים, זה עולם ענק, זה עולם... שוט משפטי ארץ. אם תרצו, אני נוכל להביא לכם. טוב, העתקה, אז עכשיו העתקה לצורך פרטי. החוק אומר, עכשיו, אומר כך, קודם כל זה כבר מופיע בפקודה. פקודה זה אומר שזה חוק בריטי, 1924, אבל הסעיף הזה משום מה נשאר גם בחוק זכויות יוצרים החדש. מדינת ישראל עשתה חוק ב-2007, וזה נשאר, שאומר כך, לא תהיה זו הפרה של זכויות יוצרים מבצעים לתבוע לשעתק יצירה על גבי קלטת לשם שימוש פרטי וביתי שלא למטרות מסחריות. כלומר, העתקת שיר, העתקת שיר לצורך פרטי על פי החוק מותרת. זה תיקון של החוק כמובן מתשנ"ו, כן, לא היה קלטות ב-1924, אבל החוק מתיר את זה. לעומת זאת, רבים מפוסקי הלכה חושבים שהדבר הזה אסור, וזה שם מעניינת. כלומר, אם אתה אומר החוק הוא פתרון, אז מה אתה עושה כשהחוק מקל יותר מההלכה? וכותב הרב אברהם כהן כך, צריך הירבע של מקור 16, צריך הירבע של מנהוג כרבים מגדולי הפוסקים, מכל הדורות שכתבו מפורשות, שיש בעלות על יצירה, וגם המקלים מודים שמכוער מאוד להעתיק ולבוז הגיעת אדם ליצירתו, בלי לשלם שום תמורה. דהלך סני, לחברך לא תעביד, זו כל התורה כולה. ונעניות דעתי, כל הדברים הללו עלולים להטביע בילדים תכונות של זלזול בממון אחרים. וזה דברים, כן, מאוד ברורים. ואני גם חושב, אני הקטן, שאני אומר, היום, מישהו אמר לי, זה יוצר אחד, אמר לי, היום בכלל כמעט לא קונים דיסקים. רוב העולם, רק הדתיים עוד קונים דיסקים. רוב האנשים קונים, בכלל מורידים ישר, מורידים את הקובץ פשוט, ומוכרים לך עם שיר ב-4 שקלים. שיר בודד. אתה יכול לקנות איזה שיר שאתה רוצה, בלחיצת כפתור. לא לשלם 4 שקלים על יצירה, זה בעיניי ההפך, כלומר, זה מחיר כל כך זעום על דבר, ואתה מקבל בדיוק מה שאתה רוצה. אתם פעם היו אומרים, היה תירוץ, מכירים לקנות דיסק שלם של שיר אחד. גם זה כבר פתרו לך. ובאמת, זה מחירים מצחיקים. זה באמת לא מוצדק. אין איזה הצדקה, גם אם החוק מתיר את זה. ועליון דעתי, אתם רואים פה, יש גדולים ממני שאומרים את זה, שצריך שלם, צריך שלם, כל אחד יחשוב. ואני מכיר, יש לי חברים שהם יוצרים, הם רוצים שיקנו את היצירות שלהם. הם לא מתכוונים, הם לא מוכלים ולא שום דבר. הם אולי מתייאשים, אבל הם לא מוכלים. שאלה מעניינת, כן. אני אמרתי, אז אתה צודק, אני אמרתי את זה במילה. האם חוק המדינה יכול להתיר את מה שההלכה אוסרת? אז אם למשל דין נהנה, שאני חושב שהוא בסיס חזק, אם יש דין נהנה, שאומר שגם בהעתקה פרטית יש דין נהנה, אתה נהנה מהעבודה של מישהו אחר, אתה שם? אז גם אם החוק מתיר את זה, השאלה אם החוק יכול להתיר את מה שההלכה אוסרת? לאסור יותר תמיד אפשר, אבל לאסור להפחית חיוב, זה אי אפשר, ולכן הדעת נותנת שגם יש איסור על העתקה פרטית. אמרתי, יש מקלים, יש יותר מקלים. אוקיי, שאלה מאוד מעניינת, איך אומרים? יוטיוב נגיע, יוטיוב זה בסוף.
יוטיוב זה חיה אחרת.
יוטיוב זה נגיע בסוף.
אתה צופה בזה ביוטיוב.
לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט. לאט לאט. שאלה, מה קורה אם אדם, אתה בא לקנות יצירה, שאינה נמצאת יותר בשוק, יש לקנות אותה, אם אתה יכול להעתיק אותה או לא. עסק בזה הרב ולדנברג בשו"ת ציצל יזה מקור 17. לשאלתו השלישית שזו לשונה, יש בידינו ספרי הלכה ושו"ת מגדולי תורה מלפני 50 עד 100 שנה, והם הדפיסו בספרי מזרה שאין להדפיס ספרים ללא רשותם. תשובה, מקובלת גם השארת כבוד תורתו, שאילו ידעו שאחרי מותם לא יישאר זכר לתורתם, כמעט ברור שבקרי הגבנה היו חפצים מאוד שספרים יודפסו שוב ויופצו ברבים. הוא אומר, מן הסתם המחבר היה רוצה, הוא כבר הלך לעולמו, הספר כבר נמצא באיזה מקום. נכון שיש הסכמה לא להדפיס בלי רשותו, אבל מן הסתם הוא מעוניין שזה יודפס. מה קורה כאשר, אבל בעל הזכויות, שזה נגיד היורש, לא רוצה להדפיס. הדבר הזה קרה לגבי הרב ולדנברג. הרב ולדנברג כתב במדינה פרו, 3 חלקים, 48, והדפיס את זה, לא יודע כמה פעמים, ומאז לא הודפס הספר גם בחייו. הוא לא הדפיס את זה, אבל הוא לא התעלם מהספר. בשו"ת ציצל יזה, הוא מפנה, אומר, ראו מה שכתבתי בהלכות מדינה. הרב ולדנברג היה חרדי ציוני. הבן שלו, בנו היחידי, היה בעדה חרדית, מראשי העדה חרדית, והיה אנטי-ציוני, מה שאגב קורה לכל מיני, במקרים נוספים. וכשהרב ולדנברג נפטר, הבן שלו נפטר לפניו אפילו, אבל הרב ולדנברג נפטר ב-2006, והיורשים שלו, שהם הנכדים, הם לא רצו שהספר יודפס, כי הם אנטי-ציונים, אבל הסתמכו בעלי האנשים שרצו את הספר על תשובתו של הרב ולדנברג. מן הסתם הרב ולדנברג הוא לא התנער מהספר, הוא לא חושב שהוא חטב טעויות, הוא ממשיך לצטט אותו. מן הסתם הוא רוצה שתורתו תופץ, אז בסיס תשובת הרב ולדנברג הספר הזה הודפס, מי שנמצא בשוק. מה שנמצא בשוק הודפס ללא הסכמת, בניגוד להסכמת היורשים, וכמו, הם, שהם אמרו, אנחנו כמעט מכרו את זה, אמרו, ברגע שהגיעו היורשים, ניתן להם את התמלוגים מהרווחים, מגיע להם, זה זכותה המלאה. אבל אנחנו, אבל שוב, זה קשור בין לתפיסת הבעלות מול תפיסת הנהנה. תפיסת הנהנה, אתה לא יכול למנוע את הדפוס, אתה רק יכול לדרוש עליו תשלום. תפיסת הבעלות, מה זה שלי, אני לא רוצה שזה יודפס. התשובה זה לא שלך. רגע, אני עוד מילה אחת על החוק. החוק אומר שהרעיון הוא לא שלך. את הרעיון אפשר להעתיק. מה שאי אפשר להעתיק זה את הצורת הצגת הרעיון. כלומר, אם למשל יבוא מישהו, יגיד, תשמע, אני רוצה, יצא ספר חדש, אני רוצה לספר לך מה כתוב. אני אספר את כל הספר, במילים שלי, הוא יכול לעשות את זה. זה לא פגיע בזכויות. מה שאסור לך זה להעתיק, כן? אתה רוצה להעתיק את הספר במילותיו שלו. אני מכיר אפילו מקרה כזה, רצו להוציא איזה מקראה, פיקשו מאיזה יורש של איזה רב אחד, לתת את הרשות לפרסם חלק מספרו של אותו רב, היורש התנגד, אז מי שהוציא את המקרא אומר, אני, יש לי בעיה זכויות, אני אספר לך מה הוא כותב שם. הוא אומר, הוא כותב ככה, הוא שואל, הוא משיב, מחדש וזה, אבל במילים שלו, מותר, כי אין, עכשיו זה, שוב, זה בעיניי דבר חשוב, אם אתה בתפיסת הגזל, על זה יש, הרי זה היצירה, הרעיון הוא שלי, נכון? איך אתה יכול לקחת את הרעיון? התשובה לא. תשובה לא, הרעיון, התפיסה של החוק היא הרעיון של כולם, אין בעלות הרעיונות. מה שאנחנו תראה לך הגנה, זה לא בעלות, הגנה על צורת הצגת הרעיון. אוקיי. ואגב, גם החוק מבחין משום מה, אני לא יודע למה, העתקת קלטת מותרת, העתקת תוכנה לצרכים פרטיים אסורה. זה בין דבר תימה, מה פתאום, מה מצאו לחלק בין זה לזה. טוב, לצורכי גיבוי, שאלה מאוד מאוד מצויה, קנית כבר דיסק, קנית תוכנה, קנית לא משנה מה, והדיסק עצמו או התוכנה נפגמה, ועכשיו אתה לא יכול להשתמש בה. אם אתה מותר לך להעתיק תוכנה אחרת להשתמש בעותק במקום במקור. לפי ההיגיון שגזל, שאלה, שאלה מה שילמת, אם שילמת לרעיון כבר שילמת, לפי רעיון של נהנה כבר שילמת, לפי החוק, הבאתי פה את המקור, במקור 18, סעיף 24 לחוק זכויות יוצרים. העתקה של תוכנת מחשב לצורכי גיבוי מותרת. למי שמחזיק עותק מורשה של תוכנת המחשב, אני לא בטוח שהחוק מקל כמו שאני, כמו שאנחנו מקלים, אבל אני חושב ש... אני אומר, ככה אנחנו מורים, שמותר לעשות עותק עם המקור נפגם לך, כי כבר שילמת, שילמת פעם אחת, אתה לא צריך לשלם על ה... כל פעם על הדיסק, זה שהדיסק התקלקל, זה לא משנה. ואגב, בדומה לכך, יש תוכנות שאפשר להעביר אותם, מי שמכיר את זה לתמונה, לויז'ן, לא יודע, זה. אתה מעביר את זה מהדיסק און קי או לא משנה מה שקיבלת לתוך המחשב בצורה של תמונה, ואז המחשב זה מוגדר כאילו כקונן וירטואלי, ואתה לא צריך יותר להכניס כל פעם את הדיסק און קי או לא משנה מה בשביל להשתמש בתוכנה. הדבר הזה מותר, זה נעשה, אני לא יודע, שלא יחסו עליי, זה הדרך לעשות את זה בדרך של פריצה. בעל הזכויות לא אוהב את זה, הוא מונע לעשות את האפשרות הזאת, פורצים את התוכנה, הופכים אותה לתמונה, הופכים אותה לדיסק וירטואלי ומשתמשים בה. אבל ההיגיון אומר שהוא אותו היגיון. אם בסוף אתה משתמש בעותק אחד, בלבד, שלב שילמת, מה אכפת, זה, מה אכפת לבעל הזכויות, אם אתה עושה את זה ככה או ככה, מה צריך את הפלסטיק של הדיסק כדי שיסתובב שם בתוך הקונן, מה זה משנה? אני אעשה את זה שאני מבין, אני אקח שקימת את הכסף, שאני משתמש, זה איך שאני מבין. כן. טוב. אוקיי, העתקה לצורך מסחרי כמובן היא ברמה הגבוהה ביותר של החומרה. שוב אנחנו פה עם ספר עמק המשפט, מקור 19, אדם שמשלם את טכנאי על העתקת תוכנות, וזה מאוד מקובל, קנית מחשב, טכנאי אומר לך, מה אתה רוצה שאני אכניס לך פה? הרי ודאי הוא זה שמסייע לו להתפרנס מהעבירה, מי שדיבר פה דין מסייע, אוי לו לטכנאי שמתפרנס מדברים הללו, והוא עדים באלו שצורפים על גבי תקליטור רק אחד, אתם כבר עברנו מהקלטות לתקליטורים, עשרות תקליטורים של שירה וכדומה, ומוכרים זאת תמורת סכום פעות, שאבונם גדול מנסו, פה כי גם אתה פוגע בזכויות וגם מתפרנס מזה, ואסור לסייע להם ולקנות מהם. יוטיוב בסוף, אנחנו בדרך לשם. והחוק רואה בזה עבירה פלילית, לא רק שזה עוולה אזרחית, כלומר לא רק שאתה עשית משהו שצריך שלם עליו, זה עבירה פלילית, תראו את זה מקור 62, מקור 20, סעיף 62 לחוק זכויות יוצרים, עושה אחת מאלה דינו מאסר 5 שנים, או קנס פי 10 מהקנס הקבוע בסעיף 61 לחוק העונשין, עושה עותק מפר שיצירה לשם מסחר בו. מייבא לישראל עותק מפר שיצירה לשם מסחר בו, אגב מדינת ישראל, זה גם חשוב, מבחינת תוקפו של החוק, הייתה נתונה לסנקציות כלכליות בינלאומיות, בגלל שלא הייתה בה הגנה מספיק חזקה על זכויות יוצרים. אני פעם הייתי בהרצאה של נציג השגרירות האמריקאית בישראל, הוא פשוט אמר, שמע, אנחנו לא יכולים לשתוק מה שאתם עושים פה. ונעשה מהלך מאוד משמעותי בתוך מדינת ישראל, לכן היום אין אתרי שיתוף ישראלים, סגרו את הסיפור הזה, עשו עבודה מאוד מאוד חזקה, וכולל אכיפה על העתקות, ובאמת כדי ולכן זה חשוב, כי חלק מהשאלה תמיד אם יש תוקף לחוק או לא, יש כאלה שאומרים לחוק יש תוקף רק אם הוא נוגע למדינה. החוק החוק מתערב, חוק שעוסק בדברים שבין האדם, בין האדם לחברו, אין, המדינה לא צריכה להתערב בזה, אין הסמכות, על פי ההלכה. פה המדינה אומרת, אני מאוימת, אני יש עליי סנקציות כלכליות, ולכן אני מתערבת לא בשביל לעזור ליוצר, אלא בשביל לעזור לעצמי. אז אני אומר, זה עוד מחזק את כוחו של החוק להתערב, ואני אומר, זה גם גרם לשינויים. לא כל מה שפוסק הלכה כותב לך משהו לפני 10 שנים, לפני 15 שנה, הדברים משתנים. יש דעה כזאת, אני, אתה... לא ניכנס עכשיו לכל זה. יש דעה מופיעה, כבר מחלוק בראשונים. אם דין למלכות הדין, אז גם בדברים שבין אדם לחברו. אוקיי. חיוב, עכשיו, קצת גם פרקטיקות. חיוב ללא הוכחת נזק. אוקיי, הרבה פעמים יש בוצע העתקה, בוצע הפרה, או העלמה של הזכות המוסרית, העלימו את שמו של היוצר, מה עושים עכשיו? בעניין הזה, כמו שאמרתי, בהלכה, שוב, הסנקציה תהיה או קטנה מאוד, כן? תקת דיסק, תשלם 40 שקל, כן? תקת עיצוב, 400 שקל. ובוודאי אם השתמשת בין באתר שיתוף, שמת איזה, באתר שלך תמונה. אתה אומר, הייתי לוקח תמונה אחרת בחינם. אין בעצם שום נזק כספי, והעלמת הזכות המוסרית, העלמת שמו של היוצר, ודאי שאני היה סנקציה כלכלית בהלכה, מה אנחנו עושים בדבר הזה? בעניין הזה אנחנו זרים בחוק, חוק זכויות יוצרים, סעיף 56 קובע כך, הופרה זכות יוצרים או זכות מוסרית, רשאי בית המשפט, על פי בקשת התובע, לפסוק לתובע בשל כל הפרה, פיצויים בלא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים. בקביעת פיצויים לפי הוראות סעיף קטן א', רשאי בית המשפט לשקול בין השאר שיקולים אלה, ויש שם רשימה, זה 7 שיקולים, אומרת אנחנו נראית חלקם, היקף ההפרה, מידת תום הלב, הכוונה, כל הדברים שעמדו ברקע ההפרה, ואתה יכול פה עכשיו, מה הגיון של זה? מה הגיון של פיצוי ללא הוכחת נזק? אתה אומר, תשמע, קודם כל, לפעמים הנזק הוא מאוד קטן. אני רוצה הרתעה. אחד, שתיים, לפעמים, אין נזק בכלל. שלוש, לפעמים אני אומר, קשה להוכיח את הנזק. נגיד, מישהו העתיק את הספר שאתה תחיל למכור אותו. איזה נזק הוא גרם לך? כמה ספרים אתה לא מכרת בגלל שהוא מכר את הספר שלך? וכמה נזק זה גרם? אז בית ההיגיון שכנס, זה בית ההיגיון שתקנה, שאומרת, שמע, 100,000 שקל זה בלי לדבר, בלי להוכיח שום דבר. עצם זה שהיה נזק, אז זה תשלם. הבאתי פה שני פסקי דין של ארץ חמדה, ששניהם פסקו על פי החוק הזה, אני רוצה להראות שזה דברים שקורים בתוך בתי הדין. כלומר, בית הדין אומר, זה תקנה, ואני המוסמך, כמו שבית המשפט מוסמך, אני עכשיו בתור בורר מוסמך להטיל כנסות על בסיס החוק הזה. סיפור אחד, זה אדם שאלה, תראו, זה דבר מדהים. אדם אלה תמונה לאתר שיתוף. אתר שיתוף זה אתר שכל אחד יכול להוריד ממנו. אבל יש בו שני תנאים. תכתוב, כשאתה משתמש בתמונה, או בחומרים שם, מי היוצר, זכות המוסרית, אחד. שתיים, תכתוב, זה מאתר שיתוף, וכל אחד יכול להשתמש בזה גם אחר כך. שלא יהיה מצב שאני מלא תמונה, אתה שם אותה בספר שלך, ואתה כותב כל הזכויות שמורות, אוי לא למי שיעתיק, אתה משתלט לי על הזכויות. אני נתתי זה לכולם, כדי שישאר של כולם. אז תכתוב מאיפה התמונה, מי צילם אותה, ותכתוב שכל אחד יכול להשתמש בה הלאה. אותו יוצר מגלה, פותח, אני לא יודע איך הוא גילה את זה, איזה על קטע, אני לא יודע, עיתון, ורואה את התמונה שלו, פרונט פייג', עמוד ראשון, כל העמוד, בלי ששמו מופיע עליה, בלי שכתוב שכל אחד יכול להשתמש. וזה כבר היה פעם שנייה שהם עשו לו את זה. אז הוא הגיש תביעה, והם אומרים, תשמע, מה זה, נגיד, כמה עולה התמונה? 400 שקל, מה, כן, לא יותר מזה, ואפשר גם למצוא בחינם. אמר בית הדין כך, ראשית, במקור 22, זה פסק דין של ארץ חמדה מתשע"א. ראשית, חייב להיקבע סכום, אני מהפסקה השנייה, חייב להיקבע סכום שאינו זניח, משום שפסיקת סכום כזה הופך את ההפרה לכדאית. כלומר, אם הסכום יהיה קטן, אז זה שיטת מצליח, אני גנוב 10 פעמים, פעם אחת תתפסו אותי, אני אשלם. אתה צריך לדאוג לזה, שבפעם שתפסו אותך, כבר תגרום לזה שלא תעשה את זה לעולם. גם אין צורך להרתיע את הנתבעת הנוכחית, שם הנתבעת באמת הרתעה, שעשתה הפקת לקחים, יש חובה להרתיע את החברה ממעשים שכעת, שכן העם פרוצים בעבירה זו. שיקול נוסף הוא שאין ליצור מצב בו התובע, מי שפירו את זכויותיו יוצא נפסד מההליך, הוא הולך, שני דיונים, עד שהוא תופס אותם, עד שהוא מגלה אותם, עד שהוא מגיש את התביעה, ועשה אותם, מה שהייתם מקבל ממילא. חלק מהאינטרס החברתי לחיוב תשלום להוכחת נזק הוא יצירת אינטרס לטובים פוטנציאלי לעמוד על זכויותיהם ולקדם את הזהירות של החברה כולם בשמירה על זכויות היוצרים. בנידון דידן, תובע שגר בצפונה של ישראל, הגיע לבית הדין פעמיים, השקיע באחת כתבי התביעה ובדיוני בית הדין מספר שעות לא מבוטל. לאור מכלל השיקולים שדלעיל, בית הדין קובע שנקבע תשלום לתובע סכום של 3,000 ש"ח, פיצוי על הפרת זכויותיו של התובע בתמונה שפורסמה בגיליון ראש השנה, יכלול גם את הוצאותיו של התובע. בנוסף, תשלום נתבעת לתובע את אגרת בית הדין בסך 500 ש"ח. אוקיי, גם 3,500 שקל, מה שנקרא מתנה יפה לחגים, כן, מתנה נחמדה לחגים, אז תובע לפחות הולך הביתה שהוא, כן, תלוי איזה, הולך, מה שנקרא, אז אמור, הרציונל אומר שיכאב לנתבעת, כלומר, פעם הבאה שהם יעשו זה, שמע, גם 3,000 שקל זה מופיע כבר ברישומים של החברה, כן, זה לא 50 שקל. פסק דין שני מתשע"ו, עסק במקרה יותר מסובך, עם יישוב מסוים רצה לתת מתנה, מתנה, לתושבים. חיפש, 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 בסוף, ביום האחרון, לפני היום שהוא רוצה לחלק את המתנה, הוא ראה, הוא בחלה איזה גרפיקה של איזשהו אדם מסוים. ואז הוא החליט, פתחת אותה, הוא צילם, צלצלו לגרפיקאי הראשון, הוא לא ענה, אז הוא אומר, טוב, אני אעשה את זה, כך בלי לשלם. בסוף החליטו, זה לא יפה, עזבו אותו, ו... עבר הזמן, הגיע היום האחרון, ראו, ואז התברר איזה גרפיקאית ביישוב, שעובדת שלהם, עובדת של היישוב, אבל במקום אחר, והיא לא גרפיקאית, לא עובדת כגרפיקאית עבור היישוב, ואז אמרו, תשמע, היא יכולה להכין לכם משהו. היא באה, שלחה להם איזה עיצוב, אמרו, אז יופי, יאללה, תלכו על זה. עשו את זה, ואז התברר שהיא השתמשה, היא הורידה מפייסבוק, של כמה מעצבות, שמעלות את העיצובים שלהם, זה דבר מעניין, שוב, עולם השיתוף. אתה מעלה את הגרפיקה שלך, אבל לא מתוך כוונה שהשתמשו בזה. זאת אומרת, אני משתף רעיונות, אני לא רוצה, את הגרפיקה שלי אל תיקח, אז אותה גרפיקה היא לוקחת מהפייסבוק את העיצוב, מדפיסים, הם מחלקים את זה ב-400 עותקים ביישוב. והמנהל של היישוב לא יודע, והם לא יודעים מה היא עושה, אבל אני אומר, הם היו מוכנים, עם המעצב הראשון, הם היו מוכנים לקחת זכויות בלי לשלם, פה הם לא ידעו שזה קרה. יש לנו סיפור שלם, החליט בית הדין כך. בהמשך, בחוק מוזכרים שיקולים שונים משפיעים על קביעת גובה הפיצוי, נדון בכל אחד מהם בהקשר הנוכחי. לשון החוק בהדגשה, היקף הפתן תוצאות של משבר פה עיתון 1,000 אינטרנט 100,000 גולשים 400 עותקים. משך הזמן שבו בוצעה הפרה במקרה זה כשנה, כלומר היה שנה מרגע שתפסו אותם, הם לא אספו את המתנה שהם חילקו. חומרת ההפרה בינונית, מצד אחד הנתבעת הוכיחה שהתכוונה שלא לכבד זכויות יוצרים של המעצב הראשון, מצד שני, לא מדובר נתבעת שזה תחום עיסוקה, ולא הוכחו נטען שלא נתבעת דפוס של אי קיבוץ זכויות יוצרים. הם היו, הם זה לא בראש שלהם, הם לא הבינו את החשיבות העניין, אז זה בינוני, אי אפשר להגיד שהם לגמרי בתום לב, אי אפשר להגיד שהם עבריינים סדרתיים. ארבע, נזק הממשי שנגרם לתובע, לאחד בית המשפט, ככה כתוב בחוק, אובדן התמורה פה על העבודה. כלומר, אילו היו מאתרים את הגרפיקאי, שאלו אותו, כמה היית לוקח על עבודה כזאת? הוא אומר, 400 שקל. כעת נתבע 450 ש"ח, בדרך כלל סכום נמוך יותר, פרסום, אבל מצד שני יש פה פגיעה בשם שלו, כי יש פה פרסום באיכות נמוכה, שלא לגרום לאובדן הכוחות פוטנציאליים. הם ברוב, לא יודע, חוצפתה, אני הולך להגיד את זה, הם לקחו את הגרפיקה, כתוב על הגרפיקה את השם של הגרפיקאי, הם העתיקו עם השם. והנה, אז כאילו בן אדם מסתכל, הוא רואה, אז טען היישוב, עשיתי לך פרסומת, עכשיו כולם ידעו שזה אתה, שאיזה גרפיקות יפות יש לך, טען היוצר, אבל אתם העתקתם את זה באיכות נמוכה, אז עכשיו יחשבו שאני עושה דברים באיכות כזאת. אני אומר, יש צד לפה וצד לפה. אוקיי, פרסום באיכות נמוכה עלול לגרום לאובדן כוחות פוטנציאליים, אולי למי שאינו מקצועי הדבר לא ניכר. אני יכול להגיד לכם שאנחנו לא, כאילו היה צריך להיות, אנחנו לא ראינו את ההבדל, ההבדל מאוד קטן, בין האיכות הזאת, האיכות הזאת. הרווח שצמח לנתבע בשל ההפרה לאחד בית המשפט, 450 ש"ח. מאפייני פעילותו של הנתבע, הנתבעת אינה עוסקת בתחום שקשור בטבורו לזכויות יוצרים, אז אי אפשר להגיד שהיא עבריין סדרתי, עבריין חוזר. תום ליבו של הנתבע שלא בתום לב. לאור כל זאת, מכריע בית הדין שהנתבע תשלם לתובע פי 15 מעלות העיצוב כפי שנקבע בהסכם הפשרה, ההסכם פשרה ביניהם, כי 4,500 ש"ח, סכום זה מהווה הרתעה מספקת, בסכום נמוך יותר, עלול מאן דהוא לחשוב שכדאי לנסות לעשות שימוש בזכויות ללא תשלום, וגם אם יתפס בחלק מהמקרים, זה עדיין ישתלם לו. 4,500 זה לא הרבה. זה באמת לא הרבה, אבל זה מה שנקרא, מה שאומר, בשביל התובע זה מצדיק את הטרטור ואת הרכב ראש, השני דיונים, החקירה, זה בסדר, מה שנקרא, הוא לא הפסיד, ובשביל הנתמד זה מכה, כן, שאני חושב שהם יזכרו אותה. זאת אומרת, הם, מעכשיו, כל פעם שאני מניח ששלחו מייל תפוצה לכל העובדים ביישוב, רבותיי יקרים, לא להשתמש בדברים בלי זה, זה עלינו משכורת חודשית, כן, שכר מינימום, אנחנו די. וזה לא שווה, וזה לא מותר, נוכל להסתדר טוב בלי זה. טוב, לסיום, סוף סוף הגענו לנושא זכויות יוצרים באינטרנט, הבאתי פה את הציטוט של דברי הרב דוב ליאור, מקור 24, שהוא כותב כך, אין שליטה על מה, מתוך אתר הישיבה, אין שליטה על מה שנמצא לזכויות יוצרים באינטרנט, כמו שאין שליטה על מה שמשודר ברדיו, וכל אחד יכול להקליט שיר מהרדיו. לכן, כמו עבדה ששטפה נהר, שנחשבת כהפקר, הוא ברור שבעלה התייאש ממנה, ולכן היא מותרת הכל, כך גם שיר שנמצא באינטרנט, הוא מופקר ומותר לכל. כך כתב הרב דוב ליאור. היו, אני מניח ששמואל אריאל כתב, לא זוכר, מישהו כתב מאמר תגובה, ואמר, זה לא מה שכתוב פה, פה זה דין נהנה בכלל, דין נהנה, מה זה קשור? מי שתמצא, מי שנהנה, שישלם. אני שאלתי את הרב דוב ליאור, הוא אמר, הדברים, הוא לא התכוון שזה עבדה ששטפה נער, מה זה כמו עבדה ששטפה נער, הוא חושב שבסיס היסור הוא החוק, אלא מה הוא אומר, במקום שבו החוק לא נאכף, כולם עושים מה שהם רוצים, אז מצב כזה, אין תוקף לחוק, כאילו, חוק שלא, שאף אחד לא אוכף אותו, אז הוא איננו. וזה במידה רבה נכון בהרבה דברים שאנחנו עושים בחיינו, גם אנשים שמשומרי חוק. כן? אני מניח שרוב אזרחי ישראל נוסעים קצת מעל המהירות המותרת, נכון? הם לא מתפידים בדיוק על המהירות המותרת כל הזמן, אולי זה לא טוב, אבל זה המצב. אבל, קודם כל, ודאי שזה לא הופך את זה להיות מעשה ראוי. אחד. שתיים, המציאות היום היא שאוכפים הרבה יותר. מה שהיה פעם, היום הרבה יותר מצומצם. אתרי שיתוף פחות פעילים, פחות, לא פועלים ודאי בישראל, ויש עבודה שנעשית כנגדם, לא יודע מי שעוקב, פעם סוגרים את האתר ההוא, את האתר הזה, גם בכל העולם, זה כבר נהיה, זה לא מה שהיה פעם. ועכשיו נגיד, נתייחס ליוטיוב המפורסם. יוטיוב זה אתר בגדול שומר חוק. ולכן, כשמעלים אליו יצירה, והיוצר ישלח מייל ליוטיוב, ויגיד, יש פה הפרת זכויות יוצרים, יוטיוב יורידו את היצירה, את החומר הזה מהאתר שלהם, ואפשר, כל אחד יכול לראות את זה. לא תמיד זה... העלו את זה היום, אז בשבוע, שבועיים זה עוד יהיה, אבל בדבר שהעלו אותו לפני חצי שנה, חזקתו שהיוצר לא מתנגד לזה שהוא נמצא שם. יש יוצרים שאולי לא אוהבים את זה, אבל אין להם שום בעיה להוריד את זה. באמת, זה מייל, מייל אחד ליוטיוב וזה נגמר. וזה קורה. מה? רואים הופעה של שווקי, רואים הופעה של זה, אז שווקי שולח מייל, מה, לא צריך להוכיח שום דבר. אבל זה מייל, יש לוח מייל. ולא, והם עושים את זה, אני אומר, זה לא שזה אפשר וזה לא קורה. באמת מורידים, תתקנו לפעמים אתה רואה באינטרנט, תפרסים לך דברים, אתה פותח, אתה אומר, לא ניתן לצפות עקב בעיית, כן, מפורס חולות יוצרים. אפילו חשש להפרה. הם באמת מקפידים. ולכן חזקתו של יוטיוב, שמה שנמצא בו, נמצא בו, הוא קשר.
יותר מזה, סרטונים שהמעלה מקבל לפי כמות צפיות.
לפעמים זה, הוא מרוויח מזה, אבל יש מקומות שהוא לא מרוויח מזה, שמישהו אחר צילם. אבל בכל אופן הם שותקים, ואגב, חלק מהסיבה שהם עושים את זה, כי זה מפרסם אותם. זה דבר אחד שקצת שובר את המוטיבציה, אבל אני חושב שהוא הוא לא צריך לא להגזים איתו. מקובל, כך פעם שמעתי, לא יודע אם זה נכון, ש-IBM ואפל התחילו ביחד את הכניסה שלהם לעולם המחשבים. IBM הסכימו לתת רישיונות ייצור במזרח לחברות, ואפל אמרו להם, אתם יודעים, אתם נותנים לו רישיון לאלף יחידות, הוא מייצר 100,000. את האלף הוא מדווח לכם, וכל השאר הוא מוכר לבד. אבל מה שקרה זה שבילה זה, IBM השתלטו על כל השוק של המחשבים, כי כולם היה תואם IBM, שכחו את המילים האלה, אבל לכולם היה IBM, וכל המדינות וחברות הגדולות לקחו IBM מקורי. ואפל הפך להיות מחשב נישה של גרפיקאים. כלומר, ההתקה דווקא קידמה את IBM יותר. ולכן יש איזה היגיון, יש היגיון למה יוצר מוכן שהדברים שלו ישבו ביוטיוב בחינם. למרות שזה פוגע לכאורה במחירות שלו. זה גם מקדם את המחירות שלו. ולכן יוטיוב חזקתו שהוא בסדר, אבל יש אתרים שאפשר לראות שלא. אני אומר, זה כמעט תמיד מובהק. כלומר, אם מה שנמצא באתר שיתוף, אם הוא לא נמצא ביוטיוב, יש בעיה בזכויות. ולכן, ודאי שלא ראוי להשתמש בזה, כמו שכתוב, לבוז להיגיעו של אדם, ולהשתמש. מישהו אמר לי אתמול שהחוק לא אוסר צפייה ישירה, כי אתה אסור רק לעשות עותק, וצפייה ישירה מותר. ושוב אני אומר, לפי דין נהנה זה אותו דבר. אתה נהנה מיצירה שעולה כסף. נכון שהיה שלך יותר קטנה, כי כשאתה מעתיק יש לך עותק שהוא שווה 50 שקל, וכשאתה מסתכל פעם אחת, אז אתה אמור לשלם על זה כמו צפייה. וצפייה אתה אמור לשלם VOD כזה, אתה אמור לשלם פחות. אבל עדיין ועדיין זה לא מעשה ראוי, ואני יכול להגיד שזה מאחד, באמת, מההלכות הקשות בימינו. יותר קל להקפיד על כשרות מאשר על זה. כי כולם, כן, כולם קלים בוואטסאפ, וכולם מסתכלים, וכולם רואים, וצריך לזכור, קודם כל אולי לראות פחות קצת, ויום טוב, אבל צריך באמת לחשוב שיש מישהו מהצד השני. להוציא דיסק עולה עשרות אלפי שקלים, לעשות סרט עולה הרבה יותר, וכשמישהו נהנה מזה, לחשוב על זה שיש בן אדם מהצד השני שאמור לקבל את שכרו ואת התשלום. תודה רבה.